הנה עכשיו השטן יכול לדבר.
מה?
לא להקליט, אני מדבר עם
יכול להזכיר אותו עכשיו.
כן, יש לנו עסק עם השטן הבוקר. כן. מה יש? מפתח? זה לא פה? זה לא טוב?
לא, המפתח פה.
זה המפתח
הזה. של האנשים. זה פה.
לא יודע, אמרו לי מפתח. אין סג, מה? זה של אהרון כאילו שם?
כן.
זה לאהרון הקודש.
כן. זה הכספת. למה אתה לא שואל? בעמוד 234. זה בגלל השטן. דמות מרכזית בספר הוא השטן. ועלינו להבין היטב מי הוא השטן, הנה, כדי להבין אפילו במקצת את מקור סבלו של איוב. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם ויבואו גם השטן בתוכם. ככה נאמר בתחילת ספר איוב. הרמב״ם מאיר שלא נאמר ויבואו בני האלוהים והשטן להתייצב על השם, אלא ויבואו גם השטן בתוכם. כן? ככה במורה בפרק כ"ב בחלק השלישי. משמע שהשטן אינו מלאך היושב במרומים. יתרה מזו, מן המילה גם, אנחנו למדים שנוכחות השטן אינה הכרחית בבית דין של מעלה, ומן התשובה של השטן לשאלת הקדוש ברוך הוא, מהעין תבוא, משוט בארץ ומתהלך בה, אנחנו למדים שמקומו של השטן אינו בשמיים אלא בארץ. השטן שייך לעולם התחתון ולא לעולם העליון, ולפי המדרש הוא בא ביום ראש השנה להתייצב בבית הדין של מעלה. זה מאוד מעניין. כי אנחנו רגילים, לא יודע מה, איך לצייר את השטן, כל אחד לפי הציור שלו, כן? אלא פשוט כאן יש הסתכלות אחרת על הדברים האלה, כפי שאנחנו נראה מיד. כל מה שאירה לאיוב הוא מעשה השטן המסמל את צד הבריאה, אומר מניטו. איוב ורעיו טעו כאשר הם יחסו. יחסו, 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 כן בעבר, יחסו בעבר, יחסו, יחסו,
לא זה
בניין
אבל זה
עתיד, לא? לא, זה עבר, כי אחד זה השורש והשני זה הזה, כן, יחסו, יחסו. מה הניקוד? פתח? יחסו, בלי פתח. זה פתח, אין פתח כאן.
ליחס, ליחס.
כן, יחסו בעבר. לא, לא. ככה? כולם הבינו? זה מעשה שטן, בדיוק על הבוקר. אני אבקש בפעם הבאה. אני, הוא פה, הוא לא, בעולם התחתון. מה? עכשיו שאנחנו יודעים איפה הוא. מה? בדיוק, אבל הוא כאן ואנחנו שם. אז מה? אז כאשר יחסו את הסבל של איוב לקודשה בריחו ישירות, וזה נושא מאוד מאוד חשוב כאן. סבלו של איוב הוא תוצאה מתפקוד העולם, מאותו בריאה, אומר הרמב״ם. האמת שזה מה שמניטו אומר על דברי הרמב״ם, כן? אנחנו נקרא את זה עכשיו, כן? כי שמתי את זה למטה, מה שהרמב״ם אומר ב-551, כדי שנבין איך מניטו אחר כך הבין את זה מתור זה. אומר, ואחר כך אמר כי בני האלוהים באו להתייצב על השם, ובא השטן בתוכם ובכללם. לפי שלא אמר, יבואו בני האלוהים והשטן יתייצב על השם, שאז הייתה נעשית מציאות הכל לפי יחס אחד, אלא אמר, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם, וצורת דיבור זו אינה נאמרת אלא במי שבא ואינו מטרה לעצמה ולא ולא דרוש מחמת עצמו, אלא כיוון שנוכח מי שהמטרה הייתה נוכחותו, בא זה בכלל מי שבא. זאת אומרת, הוא לא שייך לחבורה בכלל. זה בדין של מעלה. בסדר? אבל הוא לא שם, הוא לא שייך. לא, סתם מיום רגיל. איפה הוא? הוא לא שם. כן? ואז אומר, ואחר כך הזכיר כי השטן הוא, הוא משוטט בארץ, הוא מתהלך בה, ואין בינו לבין העליונים יחס כלל. ואין לו שם שוטטות. איפה? בעליונים.
זה עדיין הרמב״ם.
זה רמב״ם, כן? זה המשך של דברי הרמב״ם במורה. הם אמרו משוט בארץ מתהלך בה, אין התהלכותו ושוטטותו, כי אם בארץ, ואחר כך אמר כי זה הישר, אתם, איוב, כן, נמסר ביד השטן הזה, ושכל מה שחל בו, מן הפגעים ברכושו ובניו וגופו, הייתה סיבתו השטן. כלומר, אם מבינים מה שמניטו הסביר על זה, זה הטבע.
זה לא טבעי למות ככה כולם.
לא, לא, לא אמר, אבל אומר, זה חוק טבעי, מבחינה זאת. זה מסביר, מזכיר לנו מה שראינו שבוע שעבר, שמניטו בסופו של דבר שואל את השאלה, מבחינה אונתולוגית, אז מה ההבדל, אם זה החוק הטבעי, בכל מקרה למות בסופו של דבר, מבחינה אונתולוגית, מה זה משנה? השטן, זה השטן. וכאשר הניח ההנחה זו, אומר הרמב״ם, בא לקבוע דברי בעל העיון בשאלה זו, והביא השקפה מסוימת ויחסה לאיוב, והשקפות אחרות לחבריו. ואני אשמיע לך אותם בביאור. כלומר, אותם ההשקפות אשר נתחלפו להם המחשבות מחמתם בפרשה זו, אשר היה סיבתה, כולה השטן, וחשבו כולם, איוב וחבריו. כי השם עשה זאת בעצמו ולבאמצעות השטן. אז אומר הרמב״ם כאן, מה אתה שואל שאלות? יש טבע. אתה רוצה להגיד שאין טבע? זה כבר דיון אחר. אבל אם אתה אומר יש טבע, יש חוקים, כן? אז יש דברים טבעיים שקורים. עכשיו השאלה זה איך אתה מפרש את הדברים האלה. הטעות היא לייחס את זה ישירות להשגחה.
אמרנו שאם אנחנו, אם יש פה מונותאיזם מוחלט, והכל יוצא מנקודה אחת,
אז בשופו של דבר אתה תגיד זה הטבע, זה הקדוש ברוך הוא גם כן. בסדר, אבל לא ישירות, אומר הרמב״ם. ויש הבדל בין ישירות ובין בעקיפין. רגע, רגע, מניטו יוסיף עוד שכבה מעל הדברים האלה, אבל רק שנייה, תמיד הפתיע אותי שכל פעם שמניטו דיבר על איוב, הוא חזר למורה. זה לא שהוא לא הכיר את המורה הזה, הוא הכיר אותו לפני ולפנים, אבל בנושא הזה תמיד שלושת הפרקים שיש במורה סביב הסיפור הזה. כי אני חושב שבין השורות כאן, במה שהרמב״ם כותב, הוא מצא מה שהוא כבר יודע מתורת השלה. שהשלה עושה הבחנה מהותית בין מה שקורה ישירות כתוצאה מההחלטה הרצונית של הקדוש ברוך הוא עכשיו, ובין מה שנקבע במסגרת ששת ימי המעשה. אמנם המקור הוא אחד, אנחנו מונותאיסטים, כן? אבל יש הבדל מהותי מבחינתנו, איך זה נראה ואיך זה נתפס, ואיך זה צריך להתאפס. זאת אומרת, אם אני בא ואומר, אדם הולך ברחוב, נופל משהו מהגג ופוגע בו, איך אני אפרש את זה? שתי אפשרויות. הסבר טבעי, שבא ואומר מה? סליחה, לא במקום הנכון, לא בזמן הנכון, עניין של מקום ועיתוי, כן? זה טבע, אתה חייב לקחת אפילו את זה בחשבון, כי חז"ל כבר אמרו, הם סומכים על הנס. אז למה הם אמרו את זה? כי הם הבינו שבטבע, או דרך הטבע, יש דברים שמתרחשים, שהם לא לטובתך.
חטא
משכן לך,
אומרים.
שלא קשורה למוסריות שלך.
שלא קשורה לשום דבר, זה חוק הגרביטציה, מה לעשות?
אבל
בסדר? או שאתה בא ואומר, מה פתאום? אנחנו מאמינים במונותאיזם מוחלט, בהשגחה ישירה על כל פרט ופרט, כן? ואז יש משמעות לעובדה שזה נפל עליך בדיוק בזמן הזה, ואז אתה מתחיל לשאול שאלות. הרמב״ם יש לו תשובה פשוטה. יש מדרגות שונות של השגחה פרטית. מה, אתה כזה צדיק שאתה זוכה באמת להשגחה? זה, יש השגחה כללית על המין האנושי ועל ישראל קצת יותר ועל זה, זה, אבל יש מדרגות. אז מה, אתה פתאום מחשיב את עצמך לזה? זה פשוט מבחינת הרמב״ם, כן? הקושי הוא לבוא ולהגיד, יש השגחה על כל פרט ופרט, סליחה, אבל זה לא שיטת הרמב״ם, זה בעל שם טוב. זאת אומרת, הקושי מתחיל כאשר אנחנו מתחילים לשלב שיטות שונות ולהגיד כאילו זה הכל מקשה אחת. וזה לא נכון. וזה לא נכון. אנחנו בידינו, מכיוון שאנחנו מבלבלים בין השיטות, יוצרים איזו שעת נס כזה שהוא מאוד בעייתי. מבחינת הרמב״ם אין כאן כמעט שאלה. מה רצית?
הדיון הרחב שמניתו מוביל פה הוא בעצם דיון שלאחר השואה.
כן, ודאי.
זה קשה. כלומר, להגיד שעניין השואה בגדול זה מצד הבריאה ולא מצד הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה הכל טבע.
לא, אז מניטו יגיד לגבי זה, הוא לא יגיד הכל טבע. לא, אז במקרה הזה הוא לא יגיד הכל טבע, אלא קודם כל, בואו נראה מי עשה. זה הגרמנים, ממח שמם וזכרם. זאת אומרת, מה שמניטו רוצה להגיד,
בשפן
יש אוטונומיה. יש, עוד מעט הוא יסביר, הוא יוסיף עוד נקודה כאן מאוד מהותית, אבל מבחינת מניטו, הדיון לא יכול להתחיל מזה שבוא נשאל קודם כל את ריבונו של עולם מה קרה, אלא קודם כל נשאל את הגרמנים מה קרה לכם. וזה מאוד חשוב מבחינתו. כי ברגע שהצד השני שומע שאנחנו קודם כל מפנים את השאלות כלפי שמעיה, הוא מעבר לזה, הוא לא אשם בכלל, הוא מתנקה. זה בדיוק זה, וזה בדיוק מה שמניטו אומר, כן?
כאן, לסיפור הזה, זה לא הסיטואציה. דווקא כאן מסוימת השואה, זה יותר קל בשאלה שלך. כאן, אנחנו רואים שהוא בסדר, ומתהלך שטן, ומשועמם כזה.
לא, 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 בסדר, לכן מניטו יוסיף משהו מאוד מהותי על ההסבר הזה הראשוני של הרמב״ם, כן?
סתם התהלק עליו, מה שנקרא.
לא, לא סתם, לא סתם, זה בדיוק מה שהוא הולך להסביר. זה לא סתם, בשום פנים ואופן. יש סיבה, כן? אבל קודם כל, השאלה היא...
צריכים לשאול את השטן מה הסיבה שלו?
לא, לא, קודם
כל... צריך
לתת התשובה? לא, השאלה, המסגרת של הדיון צריכה להיות קודם כל, האם אני מדלג על השלב הזה שנקרא, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. ויש בטבע הזאת, הטבע הוא מסגרת... שאני חייב לקחת בחשבון, אני לא יכול להתעלם מהנושא הזה.
והשטן הוא חלק מהטבע.
הוא למעשה הנציג הנאמן של הדבר הזה, כן. עוד מעט אנחנו נראה את זה. כן, יותר מזה אפילו יצא מהם. כן, בסדר?
זה גם מאוד מסוכן לקורבן כל הזמן להאשים את הקדוש ברוך הוא במה שקורה לו.
אבל זה הרגל היהודי, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, אי אפשר לבטל את הדבר הזה, זה נאמר. ואנחנו אומרים את זה בתפילה בלי סוף, כן, ומפני חטאינו גלינו, זאת אומרת...
יש פירוש אחר, שאומר, לפני שה...
לא, אבל מה שמניטו רוצה להגיד, שהכפייה הזאת של חז"ל, שהוא מפני חטאינו גלינו מארצנו, היא שלב שני. בניתוח של של המציאות הזו. קודם כל, יש אשם פשוט, ברור, ישיר, ואליו צריך לפנות את האצבע. זה הדבר הראשון, זה הנתון הבסיסי. כן? אחרי שאני מנהל את הדיון הזה, אני יכול לבוא ולשאול עוד שאלה ולראות האם מעבר לזה יש עוד משמעויות, עוד משהו, כן? אבל אני לא יכול לדלג על, על השלב הזה, כי הדילוג על השלב הזה הוא מפרט מניטו מנקה לחלוטין את, את הרוצח, וזה בדיוק מה שהוא מחפש. סך הכל מה הוא היה? שליח. בוודאי שלא. אפילו יתרה מזו. אז את רצונו של מקום לפי, לפי ההסבר שאתם אומרים. אז זה עוד מקשה על ה... בכלל. כן? זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד, מאוד משמעותי בדבר הזה. כן? אז הוא אומר כאן, כל מה שיראה לי איוב, הוא מעשה השטן המסמל את צו הבריאה, בסדר? זה כבר ראינו את הדבר הזה, אבל זו קביעה. מה? לא, סליחה, סליחה, אנחנו כבר קראנו. איפה היינו איתי? כן, אבל... בסדר, יהיה ורעב טעו כאשר הם יחסו את, צבל, את הסבל של איוב לקודשה בריחו ישירות. סבלו של איוב הוא תוצאה מתפקוד העולם מאותו בריאה, אומר הרמב״ם. סבלו אינו נובע מהחלטתו הישירה של הבורא, אלא הוא חלק מהחיים הארציים. לפי הרמב״ם, ברגע שמבינים זאת, אין יותר מקום לשאול מדוע גורם הקדוש ברוך הוא סבל לצדיק. בסדר? ושוב, אני אומר, למה אין מקום? כי לפי שיטת הרמב״ם, יש מדרגות בהשגחה, ומה לעשות? כן? הקדוש ברוך הוא אינו רוצה בסבלו של איוב. בשום מקום לא כתוב שהקדוש ברוך הוא החליט שאיוב צריך לסבול. לכן, זה פשוט שקוראים את הפסוקים, כתוב. זאת אומרת, לא כתוב. כן? אבל צריך בשביל זה לקרוא עם המשקפיים של הרמב״ם, כן? אז אומר כאן, השטן הוא הצד של הבריאה, המציאות הארצית, הוא לא מישהו בעל רצון עצמותי. אמר רבי שמעון בן לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. כל אלו שייכים לעולם הזה, למציאות עולמנו, וכפי שלמדנו כבר, בלי יצר הרע, אין העולם הזה מתפקד. כל עוד אנחנו חיים בעולם הזה, זהו כוח חיובי וחיוני. היצר הרע הוא הערובה לאוטונומיה של הבריאה, והוא חיוני כדי להבטיח את קיומנו כבריאה. יש ליצר הרע תכלית אונתולוגית, ואיש שנרצה לקבל כבריאה עצמאית כמה שיותר שפע הבא מאת הבורא יתברך.
כל השאלה היא אם אנחנו שואלים האם
היצר
הרע או השטן הוא עצמו ישות אונתולוגית, הוא קיים לו.
כן.
זה תורכן בנבירור, מה זה הדבר?
אז עכשיו...
מישהו ברצון עצמותי.
כן, בסדר, אז עכשיו הוא אומר כאן. הנקודה העדינה שיש לעמוד עליה היא שבו בזמן... במקביל לתפקידו החיובי הגלוי, הדוחף את האדם לפעולה לעשייה, מתגלה היצר הרע כמקור הסבל במציאות. הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, משום שכל עוד לא זכינו בקיומנו באמת, הרצון להיות, הרצון להתקיים, ולא רק הרצון להימצא, עלול להוביל לסבל. הכוח הזה הוא אימננטי לבריאה, והוא אינו רצון הבורא עבור הבריאה שלו, אלא שלב ביניים הכרחי וזמני. וזה הנקודה שמניטו רוצה להוסיף כאן. תגיד את זה בצורה אחרת. כל עוד קיים פער בין המציאות, זה עולם הזה, ובין מחשבת הבריאה, העולם הבא, יש שטן. והשטן למעשה הוא המודד את הפער הזה. גדול, קטן, גדל, קטן, זה התפקיד שלו. והוא מדבר בראש השנה, כל שנה, בזמן שהעולם נידון, בא השטן עם הדוח השנתי שלו. ואומר, השנה, הפער הזה יצטמצם. ברוך השם.
הוא אומר ברוך השם?
הוא אומר ברוך השם כי הוא שליח. הוא שליח, רק... הוא מדווח.
לא עצוב?
כן. שליח אובייקטיבי. לא עושה חשבון עם אף אחד. אתה אומר שיש לך איש מסוים שהוא צדיק, מה מבקש ממנו הקדוש ברוך הוא? בוא נבדוק באמת אם הוא צדיק. אז כאן יכולה להתעורר שאלה.
אז
הקדוש
ברוך הוא מעורר את המבחן
הזה של השטן. פסוק מפורש? פסוק מפורש. צדיק,
השם מבחן. מצוין. עוד יותר אתה מחזק את השאלה. זה אומר שהקדוש ברוך הוא זה שגרם לדברים, ולא
שעקיפים. לא, לא.
זה ששולח שליח, זה לא משהו לא השליח.
הקדוש ברוך הוא רוצה דוח אובייקטיבי. השאלה זה מה זה נקרא אובייקטיבי, והפלא, או זה, זה, הרי, הקדוש ברוך הוא יודע שאיוב הוא צדיק?
הוא לא צריך
את
המבחן בכלל, הוא יודע.
אז מה זה הסיפור הזה? מה צריך דוח אובייקטיבי? כי האמת, איפה היא מתגלה?
במציאות.
רק כאן בארץ. אמת בשמיים זה נחמד מאוד. אמת פה. זה צריך להיות ידוע פה. וזה הנקודה הקשה בכל הסיפור הזה. למה זה לא מספיק בשמיים? רק הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה איוב עשה, מה רק, איך כתוב ב...
אין פה, לא?
תנ"ך?
תנ"ך, אין פה.
לא, למה שיהיה? יש פה, יש פה, יש פה, אני סתם משמיץ. אז זה ספר גדול, זה תנ"ך, לא? שירה שלם, לא, איוב, איוב. מה זה גילה במשלי? אז מה אומר, מה זה? איש היה בארץ עוד, איוב שמו, והיה האיש האהוב, תם וישר, וירא אלוהים, ושר מרע. כל זה ידוע לבית דין של מעלה. ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות וכו', והיה זה בסדר? אוקיי. ויהי היום ויבואו בני אלוהים להתייצב על השם ויבואו גם השטן בתוכה. למה? לדווח לפי ה... ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את השם, ויאמר משוט בארץ ויתהלך בה. זה התפקיד שלי. מה אתה שואל אותי שאלות כאלה? אתה יודע בדיוק מאיפה אני... אז עשיתי את העבודה שלי, רשמתי, הנה ה... ספרים שאני מביא לך, עכשיו תדון במה שכתוב שם, זה הדיבור. ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, הרי זה ידוע לבית דין של מעלה. איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע, זאת אומרת, גם אנחנו יודעים את זה, כן? ויען השטן את השם ויאמר, אחינם ירא איוב אלוהים? בוא נתחיל לדון עכשיו בפרטים. כן, אבל הוא בא ואומר, סליחה, הדיון שם מאוד מעניין, בואו נראה במציאות איך בדיוק. כאילו, הוא צדיק, כן? כל החיים שלו כרגע זה גן של שושנים, אז מה... לא היה צריך להתמודד עם אף משבר, עם אף אתגר, כלום. אז מה, ברור שהוא זה, לא? הלו, אתה שחר... וזה אפילו לא זה, מה אומר השטן? הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא בהטעיה מכוונת לטובת איוב, כן? הלו, אתה שחת בעדו, בעד ביתו, בעד כל אשר לו מסביב. אתה משגיח עליו שלא יקרה שום דבר, משהו נופל מהגג, אתה נותן לו בעיטה, הוא רץ איזה שמה, זה לא נופל עליו, כן? מסביב מה יעשה ידם ברחת, גם כן. ומקנהו פרץ בארץ. טוב, לעולם שלח נא ידך וגר בכל אשר לא, אם לא על פניך יברכך. עכשיו בוא נראה אותו במצב קצת יותר מאתגר. ואומר השם אל השטן, הנה כל אשר לא בידך, רק אליו אל תשלח ידך. ויצא השטן מעם פני השם, זה הדו-שיח הראשון, כן? אחר כך יש עוד, כן? זאת אומרת, אתה... כן?
או לבחון את האדם.
זה אותו דבר. זה אותו דבר. מה זה דוח?
דוח זה מעקב שקיים.
זה מצב שקיים, אבל המצב שקיים, מצב שקיים, אני רוצה לראות אותו בכל המצבים, אומר איוב. אתם יחסתם עליו בבית דין של מעלה שהוא הצדיק. בוא נראה באמת, אני לא יודע. בינתיים הוא צדיק, אני מסכים איתך. בוא נשנה קצת את הסביבה סביבו, ונראה עדיין אם הוא עומד בצדקות הזאת, או שזה... בסדר, האם זה אמיתי? זאת השאלה. ואמיתי במובן המעלה של המילה. לא, כשנוח לא... אז הוא עושה ככה, ולא פשוט, כן? אז אומר כאן, איפה היא? מה ניתו, כן? לפי הרמב״ם, וזהו עיקר חידושו, טעותו של איוב היא, שהוא מחשיב את סבלו כסבלו של ממש. הוא חושב שהאושר האמיתי נמדן בכמות נכסיו, וגם, וכך הוא גם מתייחס לילדיו. הרמב״ם מאיר שלא נאמר שאיוב הוא חכם. וכאן זה הנקודה המרכזית אצל מניטו. כן? כן, מה אומר הרמב״ם? היותר מופלא ותמוה בכל השאלה הזאת. שלא תיאר את איוב בחוכמה. ולא אמר איש חכם ומבין ומשכיל, אלא תיארו במעלה מידותית ויושר מעשים. כאילו היה חכם, לא היה עניינו קשה עליו כמו שהתבאר. טוב, זה רמב״ם, זה רמב״ם, זה ברור, כן? מה הפסגה של האדם? זה החוכמה. נו, אז הוא צדיק, בסדר, ישר, ודאי, תם, וואלה.
הוא לא חשב קדימה.
אבל בינינו, כן, מה, כן? אז הוא אומר כאן מיתו, איוב הוא צדיק, הוא התם השלם הישר במעשיו הירא מן החטאים, אולם הוא אינו מתואר כחכם, מכלל אין, אתה שומע עליו. הכתוב משבח את מידותיו ומעשיו, הוא לעולם לא את חוכמתו. לפי הרמב״ם, אם הוא היה תלמיד חכם, הוא היה מבין מה קורה לו. ואז הוא היה סובל את סבלו. גישת הרמב״ם, שימו לב, גישת הרמב״ם מקבילה לגישה הסטואיסטית, והיא אינה קלה להבנה כלל וכלל. אולם זהו עיקר חידושו, טעותו של איוב היא שהוא מחשיב את סבלו כסבלו של ממש. הוא חושב שהאושר האמיתי הוא עניין כמותי, אולם לפי הרמב״ם האושר אינו נמדד לא לפי כמות הנכסים שיש לאדם פלוני, וגם לא לפי טיב נכסיו, אלא בהשגת החוכמה והכרת השם. לכן, כאשר תפקוד העולם גורם לאובדן הנכסים שהם בעיני איוב עיקר אושרו, הוא רואה בכך ייסורים של ממש, וזו טעות בעיני הרמב״ם. נפשו אינה נפגעת, וזה העיקר, הקדוש ברוך הוא אוסר בפירוש על השטן לפגוע בנפשו בשתי הזדמנויות. הראשונה מה שקראתי, כן? ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר בידך רק אליו, אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני השם. ובדו שיח השני, שוב, ויאמר השם אל השטן, הנה בידך אך את נפשו שמור. כל עוד יכול איוב להמשיך להשיג חוכמה, אי אפשר לפי הרמב״ם לראות בייסורי איוב ייסורים שלו. זאת שיטת הרמב״ם. בסדר?
מניטו מקבל אותה כמות שם?
לא, הוא מתאר, זה מבחינתו, זה הבסיס לדיון.
זה הביקור שהיה, שכחתי את השם שלו, מאוד מוכר, הוא כתב ספר, שהוא היה משותק לגמרי,
רחמים אלינו.
כן, רחמים אלינו.
כן.
היה בינו לבין מישהו שהוא בעד המתת חיים, היה ויכוח על הנושא הזה של מתת חיים, מה משמעות החיים, הוא אומר, אני במצב שאני אין לי שום דבר, אבל יש לי רק תודעה, מבחינה זאת חוכמה, אני מוצא המון משמעות בחיים שלי, למרות שאני מחובר לכל הדברים, אני לא שום דבר, מבחינת גוף אני כלום, אני אפס.
כן, 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 בסדר, זה... לא, זה באמת קצת מפתיע שבאמת המניטו תמיד התחיל את הדיון הזה מתוך דברי הרמב״ם. אבל אני חושב שמה שהיה חשוב למניטו זה שני דברים בדברי הרמב״ם. אחד, שברור שאיוב לא שייך לבית דין של מעלה, אלא יש לו תפקיד אחר וצריך להגזיר אותה. השטן, סליחה, השטן. כן, לא שייך לבית דין של מעלה ויש לו תפקיד אחר וצריך להגדיר אותו. ושאיוב יש לו טעות תפיסתית. כן. כן? שיש הבדל מהותי בין מה ש... הקדוש ברוך הוא עושה ישירות, ההשגחה הפרטית, ובין מה שמשתלשל מימי המעשה, מששת ימי המעשה, דרך הטבע, כן? אז שואלים אותו כאן, אם מוסר הקדוש ברוך הוא על השטן לפגוע בנפשו שלו, איך הוא יכול לבחון באמת את מידת צדקותו? תשובה, השטן אינו שופט, הוא אינו רצון עצמאי מנותק מן הבורא חס ושלום. הוא בעולם הנברא, הוא משקף את המציאות, הנה בדיוק, הוא חושף את הפער בין המציאות לאידיאל, בין המצוי לנדרש. הוא משמש גורם מעכב. חזל מזכירים את השטן בקשר למשה רבנו, כאשר לן משה במלון בדרך חזרה למצרים. זה אחד מהקטעים הלא ברורים ביותר בסיפור הזה. והיא בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש אמיתו. כן? אומרת הגמרא, תניא, רבי יהושע בן כוחה אומר, גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבנו לא עמדו לו כשנתרשן מן המילה שנאמר ויפגשהו השם ויבקש אמיתו. אמר רבי, חז וחלילה שמשה רבנו נתרשן מן המילה, אלא כך אמר, אמול ועצה, אמול ועצה, סכנה היא שנאמר, והיא ביום השלישי ביותם כואבים. אמול ואשעה שלושה ימים, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לך, שוב מצרים. אלא מפני מה נענש משה? מפני שנתעסק במלון תחילה, שנאמר, והיא בדרך במלון. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא למשה רבינו ביקש שטן להרוג, אלא לאותו תינוק שנאמר, כי חתן דמים אתה לי, צא וראה מי קרוי חתן, הווה אומר, זה התינוק. טוב, מה רוצה הגמרא בדברים האלה, כן? זה נושא בפני עצמו, אבל מה שמעניין את מניטו בגמרא הזאת, זה דבר שלא תמיד שמים לב לדברים האלה. הרי מה כתוב בפסוק? ויפגשהו השם. אז רבן שמעון גמליאל אומר, איך יכול להגיד שזה השטן? זה בדיוק השאלה שמניטו שואל. איך יכול רבן שמעון בן גמליאל לדבר על השטן כאשר כתוב בפסוק עצמו ויפגשהו השם ויבקש אמיתו? מה מבקש רבן שמעון בן גמליאל ללמד אותנו באמירה הזו? הרקע לדברי רבן שמעון גמליאל הוא החלטתו של משה להתעכב שלושה ימים בדרך במקום לחזור מיד למצרים, כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לפני כן, ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים כי מתו כל אנשים מבקשים מנפשך. מה מסתתר מאחורי החלטה זו? השאלה עומדת על הפרק באותם פסוקים היא האם במציאות יכול משה האיש להתעלות למדרגה של משה גואל ישראל נותן התורה אדון הנביאים. האם משה החי במדיין בעל זהות כפולה, מדיינים מבחוץ ועברי בפנים, יוכל למלא את משימתו ההיסטורית ולומר לפרעה מלך מצרים, ואמרת אל פרעה כה אמר השם בני בכור ישראל, ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמען לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכור. זאת אומרת, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ובדין של מלאך כבר יודעים שזה בסדר, שמשה הוא אכן הגואל. כל עוד זה לא התגלה במציאות, אף אחד למעשה לא יודע את זה. והעיקרון הזה חוזר אצל מניטו בכל הזדמנות. כל פעם שאנחנו רואים שיש איזשהו קושי, אצל יצחק, אצל יעקב, משתמש באותו עיקר. השם צדיק יבחן.
אז כן השם פוגש אותו, לא השטן.
אבל לא...
כאן, בפסוק הזה.
ברור.
כתוב.
ברור.
ושאר השם.
ברור. אבל... דרך השטן. כי הפער הוא פה. ולכן מניטו בכל הזדמנות אומר, זה שהדברים ידועים בלבית דין של מעלה, זה לא אומר שום דבר עדיין. למשל, הוא אומר את זה לגבי מה שנאמר במדרש, לגבי הדברים שקדמו לעקדת יצחק. זה שיצחק הוא הממשיך של אברהם, זה ידוע למעלה. אבל המדרש אומר, ויהי אחר הדברים האלה, אחרי הרהורי דברים. מי מערער שם? ישמעאל, אומות העולם, והשטן. ישמעאל, יש לו סיבות טובות, למה אתה ולא אני? מה אומר ישמעאל? מילה בגיל 8 ימים, אני גיל 13, מה אתה משווה את ה... אני מרצוני החופשי, אותך לא שאלו. יש לי יותר זכות ממך. אומות העולם, למה ישראל? מה עשיתם כל כך? ומה השטן? זאת אותה טענה. אתה בא ואומר שהוא צדיק, בוא נראה אותו בארץ, מה, בוא תן לו משהו קצת רציני לעשות. ומה יותר רציני מאשר להחזיר את החיים? אז בוא נבחן אותו עכשיו, בוא נראה במצב הזה מה אם הוא עדיין נצחק, כפי שאתה טוען. זאת אומרת, זה אותו מהלך.
אבל ביוב היה ידוע שהוא צדיק.
גם יצחק ידוע שהוא צדיק.
לא, לא. אתה אומר שבעולם המציאות, האומות בישמעאל לא ראו ולכן לא קיבלו את זה שיצחק הוא הממשיך של אברהם.
אבל אף אחד לא בא ואמר, יצחק הוא לא צדיק.
לא לגבי צדיק, כן. אבל לגבי איוב, השאלה אם הוא צדיק או לא. כל האנשים סביבו בעולם המציאותי,
כן.
חשבו שהוא צדיק.
כן,
גם
ישמעאל ידע שאני לא אמצא שום דופי אצל יצחק, ובכל זאת אני אומר, גם לי יש זכויות, אז מה זה העדפה המתקנת הזאת לטובת ישראל כל פעם מחדש?
אז מה
הייסורים
של איוב באים לחדש לעולם?
יתרה מזו, גם ביציאת מצרים. צער של מצרים. עלינו עובדי עבודה זרה, עלינו עובדי מה מפני, מה אתה מעדיף אלו מפני אלו? הגמרא שואלת את השאלה. לכן אומר מניתו, ניסיון על אדם פשוט, הקדוש ברוך הוא לא מנסה אותו. רק צדיק. כי צריך לברר את המיתות, הצדקות הזאת במציאות. שכולם יגידו אמן, שאכן, כן, ולכן בדיוק המילה, השורש ניסה במקרא, יש לה כמה משמעויות, כולל לזה שהוא הופך להיות הדגל שלי פה.
אז לא כדאי להיות צדיק, כמה שאתה יותר צדיק, אתה מושך עליך את
הדין
של הקדוש ברוך הוא.
בסדר,
בסדר. שערה,
נכון, 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 מה לעשות?
אם אתה רוצה באמת להיות צדיק, אז זה חלק מה...
כן, לעלות ממדרגה, לעלות ממדרגה למדרגה, זה לא עניין פשוט. לא, זה מזה אנחנו למדים שכלל ישראל הוא צדיק, ברור. אבל זה דבר שמאוד חשוב להבין כאן, כן?
אבל בסיפור של משה, זה ציפורה שקובעת בסוף, זה לא הוא. אז מה
הסיפור? בסדר. לא, היא עושה מה שדרוש כדי להציל את התינוק. בסדר.
אז למיתו זה היה התינוק.
זה כן, ברור. בסדר, אבל שוב. הנקודה שמניתו רוצה להדגיש כרגע היא בדיוק הנקודה הזאת, כן. צדיק, כן, בסדר. זה לא עניין תיאורטי. זה אפילו לא עניין של שייך. מה?
זה עניין של הגדרה.
כן, אלא זה במציאות. בוא נראה. צדיק צריך להיות צדיק בכל המצבים. כדי שזה יהיה אמיתי. יכול להיות יחסי, בסדר. אבל צדיק אמיתי עומד בכל המבחנים.
סליחה,
כן.
את כל הסיפור של משה, איך הוא קשור בכלל. כי הסיפור של משה, אני מבינה שהיו אמורים להרוג את התינוק. ויבקש
המיתור
זה את התינוק.
כן.
ציפורה עשתה מעשה והציל
כן.
את התינוק.
כן.
לא הבנתי איזה כל זה קשור למשה.
זה קשור כמו שאיוב, זה מי נפגע, זה הילדים.
זה
אם 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 מה שאומר הקדוש ברוך הוא בעקבות הדוח של ה, של ה, של השטן, טוב, אתה אומר איוב צדיק, בסדר, עוד לא קרה שום דבר איתו, עוד שום אתגר, שום משבר, שום כלום, כן? בוא נראה אותו במשברים. אותו דבר כאן. משה, אתה אומר זה הגואל? מסוגל להיות גואל הזה? בוא נראה.
אבל הוא לא עמד בשום מבחן, כי
התינוק
לא מת.
סיפור
הצילה אותו.
זה ההבדל בין הסיפור של משה ובין הסיפור של איוב.
וכל מי שנהרג, כלומר כל הילדים של
איוב
בכלל לא נחשבים.
אנחנו עוד בתחילת הדרך, יש עוד לנו עוד דרך ארוכה לעבור, כן, אבל צריך להבין את ההגבלה. קודם כל הנקודה היא, בואו נראה. אתה אומר, פלוני מסוגל להיות א', בינתיים אומר השטן אני רואה שהוא ב'. למה אתה ייחסת עליו רק כ-א'? אני לא יודע. בואו נראה. אני פותח את הספר, אני אומר, כדי להיות א', יש לי סדרה של בדיקות. יעמוד בבדיקות, אני אגיד גם כן, אני מסכים.
אבל לכאורה הבעיה כאן מתחילה בקדוש ברוך הוא.
למה?
היית אומר את זה, כמו שאתה אומר, הוא אומר, כמו שאומרים שיש שאלות קיטבק. הוא בא, הוא אומר, אתה ראית את אבי, יוב, איזה צדיק?
כן.
הוא כאילו מחפש את, הוא מחפש את ההנחתה מצד הצדיק.
לא, כי מתוך ההבנה הזאת, מה שאנחנו צריכים להבין, הוא דבר פשוט. זה לא מה שמתרחש, לא בבית דין של מעלה, אלא במציאות. המציאות קובעת מה היא אמת ומה לא.
אבל למה הקדוש ברוך הוא שואל את השאלה, אומר
לסטן? למה הוא אומר לו את זה?
זה משל לדעתי,
זה משל בשביל להביא את הפער. כי אנחנו צריכים להבין בדיוק שהדברים מתרחשים פה. לא שם. אך אנחנו חיים פה, וזה מה לעשות, כנראה מאוד קשה מאוד קשה לאנשים לתפוס שמה ש שהמציאות היא אמיתית. אני אומר אנשים אומרים זה הכל השלם, בוא נעבור את זה מהר, וזה לא, הכל פה. הדברים הרציניים הם פה, לא באיזשהו מקום אחר.
אפשר, אם אני מבין נכון, אפשר לומר שלמעשה השטן הוא בעצמו זה הפער, זאת אומרת, השטן זה פער, ולכן השאלה של הכביכול של הקדוש ברוך הוא היא רק בשביל להציג בדיוק את הסתירה של הדברים בסופו של דבר.
ברור. כן, וזה שוב, זה עקרוני. זה לא עניין של פרשנות, זה עניין עקרוני איך אנחנו תופסים את המערכת היחסים בין מה שאנחנו אומרים אמת, אם אני תשתמש במילה אידאל, כן? ובין המציאות.
רק שיש עוד
נקודה
אחת צריך לברר, שקדוש ברוך הוא אומר לשטן בעצמו, תעשה את מה שצריך לעשות, רק אל תיגע בנפשו, זאת אומרת, אנחנו כן רואים שהקדוש ברוך הוא יש לו את ה... הוא בעצם נותן את הציווי. קדימה, לך על זה, נראה מה יצא.
כן.
זה יוצא ממנו בסופו של דבר.
כן. ברור. אף אחד לא אמר שלא. כן.
לא, זהו, אז הוא אחראי ישירות לסבל של איוב, כי הוא אמר לשטן, תעשה את הדברים האלה.
זה לא מה שמניתו אמר.
הוא אמר לשטן, כך תעשה את הדברים האלה, רק אל תיגע בנפשו, הכל בסדר.
בסדר.
תערוג את הילדים שלו בנפש שלו, אל תיגע. תחילו את הריחוש שלו, אל תיגע. בסדר. זה שהוא אחראי לסבל של איוב בסופו של דבר.
בסדר, אבל יש אחריות מיניסטריאלית ויש אחריות ישירה. בסדר?
יש כוח נגדי בעולם הזה עם תרומת השטן?
לא, זה לא עניין של כוח, זה עניין של
לא, אבל יש תפקיד לשטן בעולם הזה.
הוא העולם, שוב, זה מה שמעניין אותו אומר. הוא העולם הזה. לא, לא שום כוח, יש את הרצון של האדם לבוא ולתקן את הדברים, להעלים אותו.
אבל
כן, אבל אפשר להגיד את זה, 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 זה ההבדל בין אובייקטיביות וסובייקטיביות ועוד כל מיני, כל מיני. הידיעה של בית דין של מעלה היא סובייקטיבית כרגע. היא חייבת להיות אובייקטיבית. אפשר להסביר את זה, להציג את זה בצורות שונות.
מה
שמניטו
מלמד אותנו,
אם
הבנתי נכון, בכל אורך הדרך, שאנחנו פונים לאל פרסונלי,
כן.
אתה,
כן.
אתה אבא, האל של אבותיי,
כן, כן, כן.
מה שהוא עושה פה, לא יודע אם אני טוב, אבל הרמב״ם בוודאי, הוא הופך את השטן לבלתי פרסונלי לחלוטין, זה הטבע, זה הפער.
לא, לא, זה יותר מזה, זה מדד המדד האובייקטיבי לפער הקיים, כן, ברור.
אבל הפשט, כן. שיש שטן, הקדוש ברוך הוא מנהל איתו דו שיח,
כן, בסדר,
פרסונלי מאוד,
כן, 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 בסדר,
חייבים
להפוך
אותו.
משל
הוא
מניסה
דברי חכמים
וחידותיו. כן, לא בסדר. זה נכון. זה נכון. זה לא משנה את ה...
את השאלה.
לא, את הניתוח של הדברים, קודם כל של הרמב״ם, ואחר כך מה שמניתו רוצה לבנות על סמך הדברים האלה, כן?
שיהיה אמיתי מכל
הכיוונים. אז אומר כאן, האם יש התאמה מלאה בין זהותו ההיסטורית ובין תכליתו? יעודו, לפי מחשבת הבריאה, מי שבוחן נקודה זו, הוא השטן. וכדי לבחון אותה אמת לעמיתה, הוא מייצג בעצמו את כל הגורמים המעכבים את משה מלהיות משה. כי יש גורמים כאלה. כן? וצריך להתגבר על, על הגורמים האלה.
בדיוק המשל, כי האסונות גם שקרו לאיוב, זה, זה, זה חלק מדברים שיכולים להיות בטבע. זה המשל שמנסים להבהיר לנו.
ואם לוקחים למשל את, את התיאור של המדרשים בשלושת הימים, לגבי העקדה שקדמו לעקדה שאברהם ויצחק הולכים בדרך, אז השטן באמת מנסה לעכב. למה? להפך. בדיוק. לא, אז פתאום יש שיטפונות, פתאום יש זה, פתאום יש זה. למה? כי זה, אלה גורמים שיכולים לעכב את הבאדם
לעמוד בניסיון.
מה זה לעמוד בניסיון? לגלות בסופו של דבר במציאות שאכן יצחק הוא יצחק, כי זה המטרה של הניסיון. הניסיון עבור יצחק הוא לא ניסיון, אבל זה צריך להתגלות שהוא אכן יצחק. כן, אז זה אותו דבר כאן. תפקידו לשאול ולברר אם סולקו כל אותם גורמים לפני שמתחיל משה בשליחותו, משום שהם עלולים בסופו של דבר לעכב אותו במילוי יהודו. האם מל משה את בנו? למה הוא מחכה? האם יש הצדקה בעיכוב? תפקידו של השטן לשאול את השאלות ולבחון את המציאות. כל זה קורה במציאות, ולכן צודק רבן שמעון בן גמליאל כאשר הוא מדבר על השטן, משום שהוא מייצג את המציאות. ובמציאות צריך לבחון את מידת התאמתו הזהותית של משה. אי אפשר להסתפק בדמות מקורבת בכמעט משה. או שמשה הוא משה, או שהוא אינו משה. הוא אינו יכול להצליח אם הוא, מבחינה זהותית, אינו משה. או שהוא מסוגל להיות הגואל, או שהוא אינו מסוגל. או שהוא ראוי להיות נותן התורה, או שהוא אינו ראוי. אם משה רק דומה למשה, אפילו דומה אינו דומה. כאשר משהו רק דומה למשהו שהוא אמור להיות, הוא יישאר רחוק מיהודו אמיתי לתמיד. זהו ההסבר לכלל של הגמרא, אינו דומה, אם מישהו רק דומה, אפילו דומה אינו דומה. וזה האסון הגדול ביותר מבחינה זו, מבחינת מחשבת הבריאה. בדיוק, זה האסון הגדול. הדברים צריכים להיות מדויקים במציאות, לא למעלה, כן? אם משה האיש רק דומה למשה הגואל, משה מקבל התורה, משה הנביא, הוא אינו משה. תפקיד השטן הוא לחשוף את האמת במציאות. אם משה אינו עומד במבחן, הוא אינו משה. טוב. אז זה נקודה חשובה מאוד, מאוד כאן בדבר הזה, אבל זה לא הסוף. כך שואלים אותו, מדוע המקרא אינו מייחס בפירוש את המעשה לשטן? יפה מאוד, זה הסבר, בסדר, אבל יש פסוק בסופו של דבר, כן? כתוב שם השם, לא כתוב השטן. וכשהתורה או התנ"ך רוצה לדבר על השטן, היא יודעת להגיד השטן. יש לנו פסוקים כאלה, כן? בלעם, שהולך בדרך, את מי הוא פוגש?
מלאך.
מלאך. נו, אז התורה יודעת להגיד. אומר, ותשובה, בסופו של דבר, כל הנעשה בהיסטוריה נעשה על ידי השם. כבורא העולם, הכל מאת השם, אין הוויה עצמאית המנהיגה את העולם חס ושלום. טוב, זה כבר לא רמב"ם. כן. הוא העלול הראשון, אולם הרמב"ם מדגיש לא העלול המיידי. העלול המיידי החיי לאיסוריו של איוב ולניסיונו של משה הוא השטן. השטן הוא מצד העולם הנברא, והוא חושף את הפער הקיים עדיין בין מציאות הנברא ובין העולם כפי שהוא צריך להיות לפי מחשבת הבריאה. סבלו של האדם בא מצד העולם הנברא, מעצם קיום הפער בין המציאות ההיסטורית ובין מחשבת הבריאה. זה המשפט המפתח. למה האדם סובל בסופו של דבר?
כי הוא בריאה.
לא, כי הוא לא מישהו אמור להיות.
כי הוא בריאה שנמצא בתהליך.
כן. האדם סובל כי הוא יש מתהווה והוא לא יש קיים. זה התחושה של הסבל באה משם.
יש קיים, אז הוא
סיים. כן, אז הוא כבר לא בעולם הזה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הסבל, זה משהו ששייך לעולם התחושות. כי בצורה אובייקטיבית, אונתולוגית, שוב, מה שמניתו אמר, אלה לא מתים, אלה לא מתים. אז מה ההבדל? אז למה פתאום אתה סובל? כי אתה מבין, אתה חושב שמשהו התפספס. התפספס בין מה למה.
בין הידיעה
שציירתי לעצמך, בין המציאות ובין מה שאני חשבתי שאמור להיות. וזה הגורם של הסבל. כי אתה אומר בן אדם 119 שנה. טוב, לא הגיע ל-120. אבל, סבא טובה, סבא טובה. אז פספס שנה. בסדר, יש סבל מסוים, אבל... ואתה אומר בצעיר שנהרג במלחמה. פספוס אחד גדול. מבחינה אונתולוגית אומר מניטו, כל עוד יש מוות בעולם הזה, אז הסקנדל הוא אותו סקנדל. זה פספס שנה, זה פספס 100 שנה.
זה לא
אותו
סקנדל, כי יש...
אז התחושה שזה הסבל הזה, שהסבל הזה שהוא מציאותי, כי במציאות מה שלא התממש זה האידיאל הזה או ה...
אגב, הסבל בעצם זה בתחושה של אי-מימוש.
כן.
זאת אומרת, בגלל שאנחנו יש שמתהווה,
כן,
כאשר
לא מאפשרים לנו להתהוות, המציאות לא מאפשרת, כן. אז כאן, כאן פספוס. כן.
וזה הסבל.
כן.
אבל יש גם יותר מזה,
שהכאב
הפיזי גם, זה לא רק תחושה...
כאב פיזי, כאב פיזי זה דיון אחר בלפי מניטו. זה...
תחושה של פספוס.
שנייה, לכן אני בא ואומר. סוגיית הכאב... זה משהו אובייקטיבי מבחינת מניטו, לא סובייקטיבי. כאב, איך הוא היה אומר, זה כואב, זה אובייקטיבי. כאן זה משהו אחר.
אבל אצל
יוב
זה פיזי.
סבל זה לא מילה נרדפת לכואב. זה שני דברים שונים. אחד שייך לעולם האובייקטיבי, זה כואב, ואם מישהו בא ואומר, לא, סליחה, זה כואב. סבל זה משהו סובייקטיבי, זה שייך ל...
אבל זה גם כיף, זה מתרגם ככיף פיזי.
כן.
תחושה מנטלית, זה כיף פיזי, בסך הכל.
כן, אבל זה לא אותו דבר.
אתה עושה את בין הכאב...
אבל זה לא אותו דבר.
של הזרוע, של היד ושל
הרוע. אבל זה לא אותו דבר.
זה יותר גרוע.
אבל שוב, זה לא אותו דבר. זה אחר כך קשור לעולם הפנימי של האדם, איך הוא מתמודד עם הדברים האלה. בסדר?
לא בא לדרג.
כן, הכאב הפיזי, כן. כאן מה שמניטו בא ואומר, זה משהו אחר לחלוטין.
כשכולם מגיעים לאותו מקום, הצעיר והזקן.
בסופו של דבר, יש כאן תחושה, זה לא תחושה, זה עובדה. משהו התפספס, למה? בגלל הפער הזה. כי אנחנו רק בעולם הזה ולא בעולם הבא. בסדר? אז הוא אומר כאן, סבלו של האדם בא מצד העולם הנברא, מעצם קיום הפער בין המציאות ההיסטורית ובין מחשבת הבריאה. צריך להבין את הדברים בצורה פשוטה כמונותאיסטים מוחלטים. האם מה שקורה לאיוב הוא רצונו הישיר של הבורא? או האם זו תוצאה של תפקוד העולם כפי שהוא יתברך ברא אותו? בורא עולם ברא עולם שיש בו אפשרות של רע. האפשרות הזו מיוצגת על ידי השטן. השטן אינו שייך לעולם המלאכים העליונים אלא לעולם הזה הארצי. יש במציאות, בחוקות הטבע, בסיבתיות הקיימת בכל המישורים הטבעיים, גורמים מעכבים, עיכובים. תפקיד השטן לחשוף עיכובים אלו. תפקיד האדם לסלק את אותם עיכובים המונים ממנו זמנית למלא את יהודו. לחשוב במובן הזה, להגיד זה פה, זה חלק מהמציאות, אני רוצה לעוף. טוב, מה לעשות? אה? חסר לי משהו, לא? ולא רק שחסר לי משהו, יש משהו מעצבן, הגרביטציה, זה... האם אני יכול להגשים את החלום שלי? כן.
כן,
אתה
שעשו את זה.
אני עולה על ראש הפסגה.
וקופץ.
וקופץ לכמה שניות, אני אף. אבל זה מוגבל. באותם שניות זה גורם לי לסבל, אחר כך זה הכאב. זה הספלאץ' של ה... אני לא יודע אם מה מרגיש או לא, לא הייתי שם. יש הגבלות, אני לא יכול... ויש אנשים שבאמת... היא האפשרות לממש בדיוק את כל הרצונות שלהם. זה גורם להם לסבל רב. ולכן מה הם רוצים? זה בעיקר אצל המיסטיקנים. נכון. רוצים להיאפס באלוהות, כי זה הפתרון היחידי שמבחינתם הוא אמיתי.
או שהולכים למיסטיקנים כדי שינסו לגשר על הפער הזה.
בסדר, לא יודע. אבל... זה
כי אם הוא יגיד לי משהו טוב, זה סוגר את לי את הפער במה שאני רציתי, למה שאני רציתי.
כן, יש בתחילת תורת הקודש. מה?
זה לא סוגר את הפער של הגעגועים.
הגעגועים זה משהו אחר.
וגם בסדר.
יש בתחילת חלק השני של תורת הקודש. דיון מאוד ארוך אצל הרב. בדיוק בנקודות האלה. והוא שמע מסביר שבסופו של דבר יש אנשים, הוא מייחס את זה למדרגה של הבינה ולא של החוכמה, אולי קצת קשור למה שמניתו וגם הרמב״ם אמר שיוב לא היה חכם, מייחס את הדברים בסופו של דבר בדיוק לנקודה הזאת. יש אנשים שיש להם כל כך הרבה... איך... לא, נקרא את הדיבר על הנסות. לא צריך...
בטוח שאני הולך להתפוצץ.
לא, אני כבר
מדבר כאן על האנשים שיש להם תשוקות זה, כלומר ככה הוא אומר, עם תשוקות תאוות הדנים וחשקת נועם, המתגברת בתוכן הנשמה, מצד תגבורת פרטיות צביונה, יחשוב כל חושב את הנועם למקור ההוויה, לתוכן היש, ואליו ישים כל מגמתו בתואר הנצח ובמגמת דורי דורות, אם כי חשק יחשק, חשק נפלא בפליות צדקת עולמים ישים שם את משטרו, הרי יסודי החיים הולכים ומתמוטטים. בסופו של דבר אדם שבא ואומר אני רוצה להגיע לעדן, לעונג האמיתי, בסדר? זה השתוקקות של הרבה אנשים, לא, לא להנאות בסיסיות, אלא ממש כן, כביכול למקור. אז בסוף מה הוא אומר? הרי יסודות החיים הולכים ומתמוטטים. למה? מה פספסתי בדרך? מפני עזיבת האור המרומם אשר לחוסנת הקודש ממעל לכל חירות ונועה. כן, כל המשפטים כאן מסובכים. יש הרבה אנשים שחושבים שהחירות זה הדבר אולטימטיבי, אני רוצה להיות בן חורין. לא בן חורין במובן הזה שאני בוחר או א' או ב', אלא אני ממציא את א' ואני ממציא את ב', זאת אומרת, מה שנקרא אצל המקובלים, או אלמא דחירו, זה ספירת הבינה, כן? אומר הרב קוק, רק שחררתם דבר אחד, יש מדרגה מעל. וזה החוכמה. ואם אתם לא מחברים את הדברים לעולם החוכמה, שהיא קודמת, שהיא עליונה יותר, בסוף, כל הרצון האמיתי שלכם, להגיע לאותו עדן כזה, יגרום לכם לאסון.
זה חוכמה אלוקית.
לא. לא, זה שורש החיים. למה זה יגרום לכם לעשות? כי בסוף אתם הופכים להיות אגואיסטים. כי אתם לא מבינים שהרצון שלכם הוא לא רצון פרטי, הוא רצון כללי, אתם חלק מהכלל. זה שאתם רוצים לממש את עצמכם, זה יפה מאוד, בסדר. אבל בתור מה? בתור חלק מהכלל. לא בתור אדם שעומד בפני עצמו, כן? ובירידה אחר ירידה, בתהליך הזה, בשטפי דורות, יוכלו התוכנים להיזהרות עד כדי מאפיליות המחשקים, אשר לכל רשע וכסל, אשר למוקדי שאול יסודי הבליה וההדרים בכל גוניהם. הדרים, הדרים בכל גונם, כן? בסדר? אז יש כאן סכנה, וזה בא, זה בא מהרצון באמת להשיג את הדבר האולטימטיבי. זה המיסטיקני. זה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. לכן יש כאן נקודה חשובה מאוד. מעל זה יש חוכמה. ולכן כאשר הרמב״ם כאן, הוא לא קרא, הרמב״ם לא קרא אורות הקודש, זה בטוח, כן? אבל כאשר הרמב״ם כאן מדגיש את חשיבות האי האמירה שאיוב הוא היה חכם, זה קשור קצת כן, כי גם לחוכמה יש מקור, כן? אבל מבחינתנו, זה שורש, זה השורש, כן? ולכן בתורה כתוב גם עדן.
ולא עדן?
מה ההבדל? גן, ככה מפרשים כמה מהמקובלים, זה דבר שמגן עליי, כן? מפני מה? מפני האשליה של העדן הזה, כי אף אחד עוד לא היה שם.
גם במובן של מגן?
מגן, הגנה. איפה היה אדם הראשון? בגן שבעדן. זאת אומרת, כל עוד הוא לא קנה זכות, זכות היש שלו, הקיום שלו, מסוכן לו להיות במקום האמיתי. אז הוא בדבר הקרוב ביותר, הוא בגן שבעדן. אבל הוא לא בעדן. ונער יוצא משם. זה המצב האולטימטיבי שאני יכול להיות בו כל עוד אני לא זכיתי בישל. והטעות היא לחשוב שאני בגן עדן. זה בדיוק זה, ומה רוצה המיסטיקן? הוא רוצה לפרוץ את כל הגדרים האלה וכבר להיות במקום האלה. תוצאה הוא רוצה למות. כן? לא, זה לא יאוש. זה לא מתוך יאוש, כדי להגיע לדבר האמיתי. זה אומר למעשה אני מתכחש למציאות. למה? במציאות יש שטן. יוב הוא משל למי שלא מבין, לא מבין את הנקודה הזאת. יש פער בין העולם הזה ובין העולם הבא. כי אנחנו בתהליך. כן? ובתהליך הזה צריך לקחת בחשבון גם את הצד שנקרא הטבע. בסדר? אז אומר כאן מניטו. עולם כמנהגו נוהג. העולם הנברא על ידי השם בתוך בורא עולם מתנהג לפי מערכת חוקים קבועים שקיבע הקדוש ברוך הוא בסוף ששת ימי המעשה, ובמצבו זה, עולמנו העולם הזה, אינו תואם עדיין את מחשבת הבריאה של הבורא ברוך הוא. גם זה מבחינת עיכוב. הפער המתגלה בין מצבו ההיסטורי של העולם ובין מחשבת הבריאה הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. כל זה מצד העולם הנברא. הצדיק, צריך כאן להוסיף האמיתי לפי התורה, לא לפי, לא יוב עצמו, צריך להתעלות מעל החוקיות הטבעית, מעל הסיבתיות העיוורת, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל.
לא מבטל את הראייה הראשונית של הדברים?
לא, הקדוש ברוך הוא גוזר כבורא העולם דרך חוקות העולם, ויש גם חוקים היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, זהותיים. והצדיק מבטל גזרה זו משום שהוא מתעלה מעל העולם, מעל העולם העיגולים.
זאת אומרת, מה, יש לו, הוא רואה אחרת את המציאות?
כן, 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 כן. הוא שייך לקו היושר, וקו היושר יכול וצריך להכריע את צד העיגולים. אם העיכובים הטבעיים עוצרים בעד האדם למלא את תפקידו, הוא נכשל. הוא צריך להתגבר עליהם על אף עוצמתם. משה צריך להתעלות כדי להיות משה רבנו. אברהם מאורכזים צריך להתעלות כדי להיות אברהם העברי. וכאן זה... אנחנו כל כך התרגלנו לחשוב שמשה נראה צדיק, באמת צדיק, שאנחנו לא מבינים את מה שהוא עשה. אותו דבר לגבי אברהם, אותו דבר לגבי כל אחד. ודאי, בגיל 3, אילוי, כבר ידע את השעס הפוך על הפוך. התיאורים האלה, זה פשוט עיוות של כל המציאות, ובסוף לא מבינים מה קורה. זה הפספוס הגדול ביותר בכל הגישה הזאת.
גם הצדיק הכי גדול שנראה לנו, גם הוא נמצא במבחן, וגם הוא עובר תהליכים.
הוא לא נולד צדיק.
וגם הוא עובר את התהליך שלו
מהמקום
שלו.
והטעות היא, הרבה פעמים זה בא מתוך רצון טוב. הרי, הבלבול הוא בין הנפש ובין הנשמה. נשמה של משה רבנו זה נשמה של משה רבנו, אבל הנפש של משה בהתחלה זה לא, אין התאמה מלאה בין הנפש שלו ובין הנשמה שלו.
אז יכול להיות שיש לך נשמה מיוחדת, ובסוף, בסופו של דבר, אתה
מפספס בדיוק, וזה הנקודה שצריך להבין. ומה זה הנשמה אומר מניטו, בלי להיכנס לצד הסודי של הדברים האלה, זה הרצון הבורא עבור האדם בחיים שלו. זה הייעוד שלך. יש נשמה שנקראת משה רבנו. היא נמצאת כרגע בגוף של אחד שקוראים לו משה. עכשיו הוא צריך להוכיח שהוא תואם. שהוא תואם. אז בדרך יכולים להיות כל מיני עיכובים. השטן פועל, צריך לבדוק, לחשוף את אמיתות הדברים באמת. בסדר? אז למשה, התורה מספרת לנו, הוא עשה כל מיני... כל מיני דברים, התורה מספרת על כל הדברים החשובים בדיוק בקונטקסט הזה, שאר הדברים לא מעניינים אותנו, ואנחנו רואים שהוא מתקדם. הוא גם מקבל נזיפות. כאשר הוא נמצא במדיין, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? עמי אשר במצרים. לא אלה שסביבך במדיין, אז תחזור לשם. טוב. ואז הוא מתחיל להתווכח, זה ממשך ימים, לא? מי אני? מה יגידו? בסדר, זה עיכובים. מי מעורר את העיכובים האלה?
האדם עצמו.
האדם עצמו, כי זה הנפש שלו כרגע. הוא באמת, הוא רואה, זה גדול עליי, לא? מה שאתה... זה... וזה מסוכן. כן? אז זה חלק מהדברים, כן. הוא אינו עולה, כן, הצדיק של הדור הישן צריך להתעלות כדי להיות גם הצדיק של הדור החדש. עכשיו זה קשור למה שמניטו הסביר ומה שראינו לפני שבוע שבועיים. תפקיד השטן לבדוק אם אכן זה כך. ואם לא, על השטן מוטלת המשימה לחשוף את הפער הזהותי שעדיין קיים, גם במחיר של סבל הנבחן. אנחנו רואים למשל שהאימהות אינן יכולות ללדת כשאר אנשים. התורה מתארת אותם כעקרות. למדנו דרך המדרש שהעיכוב בא מצד זהותן. זה בסוף כרך שני. כל עוד אין התאמה מלאה בין זהותן במציאות ובין מה שאין צריכות להיות, אין להן אפשרות ללדת. ברגע ששרה הופכת להיות במציאות אשת חיל, היא מיד מולידה את יצחק. זה אותו דבר. הגורם המעכב השטן מפריע בעיקר לצדיק, משום שאותו צדיק הוא המפתח להצלחת הפרויקט האלוקי. הצדיק יכול להצליח, ולכן צריך לבדוק אם הוא באמת אותו צדיק. כן? איוב נדרש לתוספת יש. כצדיק אסור לו לעצור במדרגתו הנוכחית. זה עוד...
מה
זאת שהוא לא קנה, היא זו שחסרה לו. כן. ואליה
הוא פשוט מגיע בסוף
בעצם, בגילוי. כן. אין מנוחה לצדיק. לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. טוב, אז זה באמת השאלה אם כדאי להיות... כן. צדיק שנשאר במקומו הנוכחי, סובל. למה? כי צריך לדרבן אותו קצת, כן? הוא גורם לעצמו סבל. יש תכלית להיסטוריה האנושית, וכל עוד לא הגענו לתכלית זו, אסור לעצור. אנחנו תופסים את ההיסטוריה כהיסטוריה משיחית, כלומר כהיסטוריה בעלת תכלית, ואסור לאותו צדיק לקפוא על שמה רב.
זה כל אדם, זה כל אדם.
זה כל אדם, בסדר?
אבל צדיק עוד יותר.
כן. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שלאמר וילכו מחי לחי ייראה אל אלוקים בציון. אסור לצדיק להתעייף, משום שברגע שהוא עוצר הוא מקבע את עצמו במצבו הנוכחי, ואז מתגלה שמצב זה הוא רק קרוב למצב שאליו צריך אותו צדיק להגיע. וכפי שכבר אמרתי, אם מישהו רק דומה,
אם משהו רק דומה,
אפילו דומה, אינו דומה. כאשר הצדיק עוצר, הוא נתקל בעיכוב כלשהו, ומטרת אותו עיכוב לגרום לו להמשיך לנוע קדימה להשתנות. העיכוב הזה, הניסיון הזה, בא לבחון אותו. האם אתה רוצה להמשיך הלאה? נוסף על כך, הצדיק סובל מעצם השאלה, מעצם המבחן. הוא מתייסר. האם אני באמת מסוגל להמשיך הלאה? זה הפן השני של הסיפור הזה. בסדר? הגעתי למדרגה מסוימת, אתה עוד מבקש עוד משהו? מי אומר שאני יכול, כן? מה חסר לי? מה לא נכון אצלי? טעותו של איוב היא שהוא חשב שאין לו יכולת להתקדם ואין לאן להתקדם, אין העולם הבא והכל נגמר בעולם הזה.
לא, הוא חשב שאין לאן להתקדם, לא רק
שאתה תוכל לגבי
היכולת,
אלא לאן, הוא היה מבסוט ממה שיש לו. לא, כי הוא חשב, זה מה שראינו שבוע שעבר, שהכל נגמר בעולם הזה, אין תחיית המתים, כן? דיברנו על זה. אז העיכובים, הניסיונות, הופכים לתרגים, לחסכי משמעות לחלוטין ולבלתי הפיכים. הקדוש ברוך הוא אינו מייסר את הצדיק. השטן, כלומר המציאות, מייסרת אותו. הפער בין מצבו הזהותי הנוכחי ובין השלב הבא שאליו עליו להגיע, מייסר אותו. זה נוגע לכל אחד מאיתנו משום שכולנו צריכים לשאוף להתקדם, להתעלות. כל אחד נתקל בעיכובים כאלו או אחרים, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי שורש נשמתו. טוב. אחר כך אנחנו נתחיל דיון אחר, אבל קשור, בנושא של מהות האושר, שזה עוד פן של הסיפור הזה.
אז הצדיק הוא גיבור בעצם. מה?